שוב, שלום לכולם, אנחנו בעמוד 16 בספר שלוש שלומות הן, יסודות הנישואין. התחלנו אתמול, או סיימנו יותר נכון, לברר את ההיבטים הרוחניים של בת הזוג. היבטים הרוחניים של בת הזוג, או האישיותיים, נאמר כך. תכונות, מטרות, וכן הלאה. אז דיברנו אתמול, וכעת מה שנותר לנו זה רק למקם, לאור הדברים האלו, למקם בקלסטר הפנים של בת הזוג העתידית, למקם את המרכיב הפיזי. כן? אנחנו הרי לא יכולים לשכוח אותו. הוא ודאי קיים. הוא קיים גם במערכת הציפיות שלנו. ומלו צריך גם להיות קיים אצל בת הזוג. תור דבר שאמור לספק את הציפייה הפיזית או האסתטית. כן? אז לכן שאנחנו מנסים למקים, לראות מה משקלו של המרכיב הזה, או מה אמור להיות משקלו של המרכיב הזה אצל בת הזוג במערכת הציפיות שלנו. ושאמרנו, יקל עלינו כבר יותר למקם את המרכיב הזה, מכיוון שכבר רוממנו מאוד את המרכיבים הרוחניים, הנפשיים של בת הזוג, רוממנו את המרכיב הזה, את חשיבותו. כרגע, אם כן, האם נשאר מקום למרכיב הפיזי, ואיזה מקום נשאר לו? סוף סוף, מזה שאני מחפש בחורה בעלת תכונות נפלאות, מבחינה רוחנית, בחורה נעלית, אין הכוונה שכרגע אני נהפך למלאך, נכון? אין הכוונה שאני נהפך למלאך. לחם אבירים אכל איש, שאני כבר לא אוכל לחם רגיל, אני אוכל רוחניות, אני בעצם מתנער מתכונותיי האישיות. לא, זה לא הכוונה. גם אחרי שאני מבין את חשיבות המרכיבים הנפשיים והרוחניים של בת הזוג העתידית, עדיין אני בן אדם עם צרכים אסתטיים, עם צרכים פיזיים. אז מה מקומו של המרכיב הזה? כאמור, המרכיב הרגשי שבנישואין, עמוד 16, פסקה שלישית, כאמור, המרכיב הרגשי שבנישואין, סליחה, לא, אני טעיתי, למה לא תיקנתם אותי? זה לא כאן. מה? רגע, מה קורה כאן? חילה. זה באמת שם? זה בסדר? אולם, חילה. אולם, כן. טעות אם כן. עמוד 16, פסקה שנייה, אולם. אולם, למרות שלמטרות הרוחניות חשיבות ראשונה במעלה, מבראש למטרות הרוחניות, אי אפשר לבחור אישה רק על פי קריטריונים אלו. שוב, כמו שאמרנו, אנחנו לא נהפכים למלאכים, אלא אנחנו בני אדם שסדרי העדיפויות ברור לנו כרגע יותר. זה כן. זאת אומרת, אחרי שביררנו את מרכזיותם של המטרות הרוחניות, כרגע אנחנו מסוגלים לערוך סדרי עדיפויות בצורה חדשה, משקלים חדשים. אם לפני כן הנושא האסתטי תפס אצלנו מקום כזה, והמטרות הרוחניות היו כמעט זניחות ולא רלוונטיות, ממש לא חשובות, רק בגדר של מותרות. כמו שפעמים אני שואל בנות שבאות להתראיין, ומה לגבי לימוד תורה של הבחור? לא, מספיק לי, אם הוא למד בית ספר דתי, ממלכתי דתי, זה בסדר. אולי מכינה, אולי משהו? זה לא משנה. מה, לא מכינה, לא איזה של פחות פרק זמן מסוים, מכון מאיר או ישיבה אחרת? לא, זה לא חשוב, בעיקר שיהיה בחור טוב. זאת אומרת, המרכיב של לימוד תורה, זה מה שאמרו לנו. הכל בתיאום. כן, אז מה המרכיב התורני של הבחור? העיקר שלמד בית ספר מלאכתי דתי. בעיה. זאת אומרת, המשקל שהיא נותנת ללימוד התורה של הבחור מאוד מאוד זניח. כנראה שהמשקלים אצלה, סדרי עדיפויות אצלה, שייכים להשקפת עולם אחרת. עם כל ההשלכות שיכול להיות לקשר כזה. עכשיו, אני לא אומר שאדם שלא למד תורה הוא לבחור טוב. את יכולה גם לחפש בחור חילוני. יכול להיות גם בחור טוב. אבל מכיוון שאת בחורה דתייה, איזה משקל את נותנת לתורה? או מהי הנחת היסוד שלך, שאם הבחור, כן, למד בממלכתי דתי, אז זה כבר יכול להיות בסיס תורני מספיק חזק כדי לייצב את ספינת הנישואין. אולי כן, לא יודע. אולי את מבקשת מעט מאוד בחיי הנישואין מבחינה רוחנית. יכול להיות. עמד בחורה שאני יודע, היא למדה במדרשה, היא למדה פה, היא למדה שם. וכבר אנחנו שומעים שם דברים אחרים. אצלה המרכיב התורני של הבחור הרבה יותר דומיננטי. שם אנחנו נשמע אמירות כמו, חשוב לי שהוא למד לפחות 3 שנים בישיבה, גם אם כרגע הוא עובד. לפעמים נשמע, חשוב לי שלמד כמה שנים, וכעת הוא קובע עיתים לתורה. אחרות יגידו, חשוב לי שהוא ילמד לפחות שנה אחרי הנישואים, גם אם הוא למד 3 שנים עד היום, לפחות שנה אחרי הנישואים, ויהיו כאלו שיאמרו יותר מזה. כל האמירות האלה מבטאות בעצם תפיסות עולם שונות, או משקלים שונים של מרכיבי זוגיות כפי שהם נתפסים אצל אותו אדם. פה אנחנו באים למקם, כמו שאמרנו, את המרכיב הפיזי במקומו, אחר כל הבירורים האלה. אנחנו אומרים קודם כל דבר מאוד חשוב, אי אפשר לבחור אישה רק על פי קריטריונים אלו, וזאת למה? למרות שהכרת בחשיבות הרוחניות, אתה עדיין אדם, גם עם חציך אלוקים, משה איש האלוקים, חציו איש חציו אלוקים, ככה הם חזרנו. אז משה רבנו עדיין אדם, הוא איש האלוקים, הוא איש אלוקים. אז עם כל הכבוד, עם משה רבנו, הוא עדיין איש. הוא כלשונו של הרב מכתב מליהו, הרב דסלר, במאמרו צילו של גוף, שאפילו משה רבנו מדרגת האספקלריה המהירה של הנבואה שלו, סוף סוף זה אספקלריה. האספקלריה זה מראה, ומראה יש לה צל, אמנם צל דק, ועדין מאוד, אבל עדיין יש צל, זה חומר. אז מה נגיד על עצמנו? ודאי וודאי שהתכונה היסודית, כן, של הרגשית, של בקשת העונג מיופייה של אישה, איך שהיופי הזה מתבקש על ידינו, על ידי המערכת הרגשית שלנו, החוקיות האסתטית שלנו, איך אנחנו רואים את היופי, כל אחד והיופי שלו, על טעם ורחי נתבקח. אבל יש בעולם הרגש שלנו איזושהי התניה מאוד מאוד חריפה, שדורשת ממנת היופי הזו להימצא אצל הבחורה. זה מה שיוצר את החיבה. אמרנו הרי שיש 3 מרכיבים בבחירת בת זוג. השקפות עולם, השקפה, מה שקראנו מטרות, תכונות, ו... מראה. לכל אחד יש חוקיות רגשית משלו. חוקיות אסתטית. יש אדם שהחוקיות האסתטית שלו אומרת שהוא מחפש בחורה עם מראה מסוים. מטולטלת, שיער ישר, עין ירוקה, לא צריך להגזים זה. אני לא בא לעודד את הדקדקנות הזו. כן? לפעמים זה נובע מתוך חולי, אני חייב לומר. או כל מיני סטריאוטיפים שראינו בסרטים. העניין יודע איפה. אבל לצורך העניין אני רק אומר שלפעמים, לא לפעמים, העולם הרגשי שלנו, אם נזהה את החוקיות האסתטית שבתוכנו, אנחנו נראה שהיא מובילה אותנו לבחורה מסוג או עם מראה מסוים. ואם אנחנו מזהים את הצורך הלגיטימי הרגשי הזה, אנחנו לא יכולים לעבור עליו. ואם ננסה להבליג עליו, ולוותר עליו, ולראות בו משהו מיותר, נו באמת, המראה שלה לעומת הרוחניות שלה. זה העיקר, זה העיקר. אם נעשה את זה, אנחנו נחשבים חוטאים. אסור לאדם שישא אישה לפני שיראנה. שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. שימו לב לניסוח של חז"ל. שמא יראה בה דבר מגונה. מה זה דבר מגונה? דבר אחד. ותתגנה כולה. אתם שומעים את זה? זה לא סתם דבר. חז"ל זה לא סתם, זה לא... חז"ל זה לא דברי תורה שנכתבים בשני הצהריים. זה הדברים שנכתבים בדעת צלולה. כדאי לשים לב לנקודה הזו. משקלו של הרגש הזה הוא כל כך עצום, שאם החוקיות הזאת היא הרגשית, לא מקבלת את שלה, היא יכולה לפסול את כל הבחורה. ונא לזכור, היא תפסול גם את המעלות הרוחניות של הבחורה. הכל טוב יפה. יש לה מעלות, יש לה תכונות בלתי רגילות. אבל חסר לה התבלין של כל התבשיל. ובלי התבלין, למרות שחומרי המזון הנפלאים, בלי התבלין היא תפלה. דבר שמאוד מוזר לומר אותו. אבל זה משקלו של הרגש הזה שהקדוש ברוך הוא שם אותו בנפש האדם וקשר אותו בחוקים חזקים מאוד. ואם האדם לא ער לדבר הזה, בלגן. אלא מה? וזה דבר חשוב. כשאנחנו מעמידים את ההיבטים הרוחניים בראש, מה ההכתרה הזאת היא עושה? כשאנחנו מכתירים את הצד של התכונות והרוחניות של הבחורה בראש, מה זה עושה? זה מרסן את הנטייה הרגשית הזאת. החוקיות הרגשית הזאת היא חסרת רסן, כאשר האדם הוא מונע מתפיסות עולם מתירניות. רגע, רגע. כשאדם הוא מונע מתפיסות עולם מתירניות, כפי שאנחנו נראה בעמוד 17, מדוע למעשה אנשים נישאים, כשאדם הוא מונע מתפיסות עולם מתירניות, הרגש הזה הוא מואבס, מלשון אבוס. מאביסים אותו. היצר הרע שהוא מאביס את הרגש הזה, הוא גורם לו לצאת מהפרופורציות. ואז מחפשים בחורה עם שיער שחור, אור פנים לבן, עיניים ירוקות. אור פנים לבן זה גם תלוי, זה כסידה היכל, או לבן כביצה המוזרת. יש לו גם גוונים, הוא מסתובב עם הפנקסת של הגוונים. בואו תראה איזה לבן אני מחפש, תסתכל רק שנייה, לבן הזה, אתה רואה? לא את הלבן הזה, זה נוטה לצהבהב קצת, אם אתה רואה. לא, זה אני רוצה את הלבן הזה. יש לו תיאורים, והירוק, אסור שתהיה שום פגימה בגלגל העין. הירוק צריך להיות ירוק מושלם, עדיף כעין הטורקיז, עדיף, או כקרתי, כן, יש לו גוונים, יש לו כזה. זה חולי. זה חולי. שיער שחור צריך להיות מאוד מאוד חלק, ושלא יהיה חלק באמצעים כימיים. חלילה. חלק בטבע. המצח גבוה במידה כזו, לא פנים עגולות רחבות, מוארך קצת. יש דברים כאלה. זה טירוף. זה חולי נפשי. ברגע שאדם הוא בעל תפיסות עולם מתירניות, של רדיפת שמלות, כתוצאה מכל מיני צורות חינוך כאלה ואחרות, אז הבררנות הזו היא פשוט עוברת כל גבול. אבל לכן אמרנו, המהלך שעשינו אותו כאן, הוא מאוד מרסן את הנטייה הפיזית, והוא מעמיד את התביעה הפיזית על החוקיות הטבעית שלה, שעל פיה אתה רשאי לבוא ולומר, זו נאה בעיניי. וזו לא נאה בעיניי. וזה עולה בקנה אחד עם הרוחניות. אז מסתבר שההיבט הרוחני וההיבט הפיזי, הם ממש עושים יד אחת. הם לא עומדים בסתירה. הם לא מפריעים זה לזה. ההיבט הרוחני וחשיבותו לא מפריע לי לבקש את הקריטריונים האסתטיים האלו, את אמות המידה של היופי האלו, והצד הפיזי, הגופני, לא מפריע לי לראות את ההוד והדר של המרכיבים הרוחניים. זה ברור? עכשיו שאלות. אתה ראשון. כן. החוקיות הרגשית הזו היא מאוד מאוד דומה. זה עניינים של טעם וריח, מה שקוראים אצלנו. על טעם וריח אין להתבקר. יש עקרת בית שהצהוב נאה בעיניה. יש עקרת בית שתעדיף את הווילון הירוק, הבהיר. זה עניין של טל בריאר. צריך להבין שחוקי הרגש הם קשורים בחוקים מאוד מאוד עמוקים. שאדם מבקש בחורה גבוהה או נמוכה, זה לא מתחיל ונגמר בגובה. הרגש הזה מבקש את הגובה המסוים הזה, כי הגובה הזה קשור במשמעויות, בסמלים, כן? מאוד עמוקים. זה לא סתם אדם מבקש בחורה עם שיער מטולטל. השיער המטולטל בעיניו הוא מבטא אולי קופצניות, שובבות, אנרגיה. זאת אומרת, אנחנו רואים שההעדפה האסתטית היא עולה בקנה אחד עם משמעויות נוספות שהן גבוהות יותר מהצד החיצוני. זה החוקיות הרגשית הזו. החוקיות הרגשית שהיא מבקשת דבר מסוים בהיבט החיצוני, זה לא רק ההיבט החיצוני, זה משמעויות שיש בו לגבי אותו אדם. אז נכון שהוא מדייק במראה החיצוני, אבל הוא מדייק בו, אבל זה לא נגמר במראה החיצוני. מבחינתו יש איזה משמעויות נוספות. זה כאשר הרגש הזה הוא במצבו הטבעי. כשהרגש הזה הוא לא במצבו הטבעי, שהוא עובר את גבולו, אז זה פשוט נהפך לאטליז. אז הקריטריונים החיצוניים הם שואפים יותר ויותר למטה, לצד היצרי, כן? לצד התאווני. אין בזה כבר את הממדים הנוספים שראינו ברגש הטבעי. זה הרגש הזה, כן? אולי זה נראה לכם כאילו אני יותר מדי מלמד זכות על הרגש הזה. אני מרמם אותה לאיזה מין רגש כזה שצופה לפני ולפנים, מעבר למראה. אבל זה הרגש הזה. זה הרגש הזה. נכון שהוא מדגיש את ההיבט החיצוני, אבל בחוקיות שלו יש בהחלט, בהחלט גם גישה. ויכולת לטעום גם מעבר לטלטל. הטלטל כמשל. הוא אוהב את הטלטל כמשל. זה גם יפה הטלטל. בהיבט הפשוט ביותר, הייתי קורא זה אפילו יצרי, אבל יש גם משמעות נוספת לטלטל כשהוא נשפט על פי הרגש הזה. זהו. זה אצל אנשים בעלי רגש אסתטי נקי וטהור. נקי וטהור. כן. שוב, אתה מדייק פה, אבל אני אגיד עוד מילה בקשר לעניין הרגשי הזה. לאמיתו של דבר, שאתה מחפש מטולטלת, אתה נקשר למראה החיצוני. רק אמרנו שהרגש יודע יותר מזה. אתה לא מודע לזה, שהטלטלים זה בעצם מבטא תכונת נפש או משהו כזה. הרגש יודע את זה. אנחנו, שאנחנו באים ובוחרים בת זוג על פי המראה, אנחנו בעיקר מרגישים את הצד החיצוני. אבל החוק הרגשי הזה הוא יותר חכם מההכרה שלנו. החוק הזה הוא יותר חכם מההכרה שלנו. את הבחירה הזו הוא עושה לא רק בגלל הטלטל החיצוני. אנחנו יותר מתפעלים מהטלטל החיצוני. אבל הרגש עושה בשבילנו עבודה שהיא יותר עמוקה ממה שאנחנו רואים בעיניים. יותר משהו בעיניים. מי שהוא רגיש לעניין הזה, הוא יודע שבחר בבחורה הזאת, לא רק בגלל הטלטל, אלא בגלל היבטים נפשיים שמתגלים במבניות הפיזית הזאת. מי שיותר רגיש בדברים האלה. אבל מי שהוא לא רגיש זה גם בסדר. מי שהוא לא רגיש זה גם בסדר. מי שהוא לא רגיש זה גם בסדר. חזקה עליו. לא צריך לדמיין כלום. הוא צריך לראות ולהגיד, זה מוצא חן בעיניי. הכל בסדר. זה מוצא חן בעיניי. אם הרגש הוא נקי, כן? אם הרגש הזה הוא מושפע ומעוצב כתוצאה מהתרבות, תרבות אדום, שם כבר הבלגן מתחיל. שם בלגן מתחיל. צריך לבוא, אם אפשר, עם רגש, הרגש הזה הוא צריך להיות רגש ער, אמנם, אבל לא רגש מולהב יתר על המידה. כי אחרת יכול לבלבל אותנו מאוד, ולגרום למה שמתואר בעמוד 17, אנחנו נראה את זה בהמשך. כן, אביב.
ניתן לי מהאדום, עכשיו הבנתי, ורציתי להגיד לך, שמן הסתם, כל בחירה של בת זוג, הרגש גם יהיה פה, יהיה גם איזשהו סוג של צו.
יהיה לו, שאלה איזה מקום הוא תופס.
כן, אמרת עם האדום, אז הבנתי.
כן, אדום, בדיוק. האדום הזה, דום האדם הזה. כן.
הרב אומר
שיכול
להיות שיש
נטייה
בנפש לאהוב תכונה מסוימת, ואז אתה מוצא את המראה שמתאים
לה... אתה עוד אומר יותר מאשר אמרתי, ואתה אומר יפה. אתה אומר את זה מאוד יפה. זאת אומרת, אתה אומר משהו שאני לא אמרתי, והוא יפה. אולי אפילו יותר נכון מה שאני אמרתי. כן? ואני אומר את זה בפשטות ככה. אתם תבינו את זה, כי אין פה משהו שלא דיברנו עליו. אחרי שבדקתי את המטרות הרוחניות ותכונות האופי שלה, וזה מצא חן בעיניי, מסתבר שהמבנה הרגשי שלי יחפש את הביטויים החיצוניים של אותם תכונות. כי לא יכול להיות שהרגש שלי עומד בסתירה עם העדפות הרוחניות שלי. זאת אומרת, אתם מבינים מה שאני אומר? זה מסובך? לא. זה, כלומר, אחרי שבדקנו את המטרות הרוחניות ואת התכונות שלה, וזה מצא חן בעינינו, מסתבר שהחוקיות הרגשית שפונה אל הצד הפיזי, היא תחפש את מה? את המראה שמה? שמשקף את מה? את התכונות שראיתי בברוחניות. מעניין. זה בעצם קצת, זה הכיוון, דעתי, זה מה שאני הבנתי מדבריך, וזה מאוד נכון. קרוב לוודאי שהעדפה האסתטית שלי היא תשקף את התכונות שמצאתי בה. מאוד יכול להיות. כי לא יכול להיות שההיבטים הפיזיים וההיבטים הרוחניים הם כל כך רחוקים זה מזה. לא ייתכן שאני אחפש בחורה צדיקה והיא הולכת עם מחשוף ענק. לא יכול להיות, אתם מבינים? זה לא מסתבר. עכשיו, אני לא אומר שהיא לא יכולה להיות צדיקה הבחורה הזו. תחזור בתשובה בעזרת השם. אבל יש פה סתירה כואבת בין שני המישורים האלו, לפחות לפי הנראה לעין. לא יכול להיות שהרגש שלי, אם הוא רגש מצונן כהלכה, מצונן, אולי לא מילה מתאימה, מאוזן. לא ייתכן שהוא יגלה עניין בבחורה הזו, לפחות לפי מצבה עכשיו. כל שכן עם ההתנהגות שלה מעידה על קו אופי בעייתי של חוסר צניות. לא יכול להיות שאם אני מחפש מטרות רוחניות כאלה וכאלו, הרגע שלי יימשך לדברים כאלה. ואם הוא נמשך לדברים האלו, אחד מהשניים. או שהמטרות הרוחניות שהצבתי הן דמיוניות, וזה לא הרצון שלי באמת, או שזה הרצון שלי, אבל הרגש הוא לא נשלט על ידי הגדרת המטרות הרוחניות. הוא לא נשלט. למה הוא לא נשלט? אני באמת רוצה בחורה צדיקה, אבל תרבות הצפייה שלי הורגת אותי. אני מה זה רוצה בחורה צדיקה? ואני באמת רוצה שהיא תיראה עם השרוול כאן, ופה סגור עד לפה, והשאר יהיה אסוף, ויהיה לה עיניים כמו... בת טוביה החולב. אבל מה אני אעשה שאני רואה אותה במראה הזה? זה כל כך שונה מהמראה של ההוליוודית הנוצצת, וזה מוליד סתירה בין המטרות הרוחניות לבין המבנה הרגשי שלי. יש מצבים כאלה. יש מצבים. וזה קורה לא פעם, אני רואה את זה גם לא פעם. אני רואה אצל בחורים שפוגשים בחורה. חוזרים ואומרים לי, לא מתאים. ספר על זה קצת. קודם כל מתחילים בשבחים. כל מה שאני יכול לצפות באישה, מצאתי בה. וזה הוא מתחיל. מה זה אומר? שהמטרות הרוחניות שלה מאוד ברורות, נכון? עכשיו, מה שנותר זה לראות, האם התכונות האלה משתקפות? במראה שלה, נכון? צורך עניין, המראה שלה נראה כמו בת יעקב. בדיוק התכונות שעליה הוא מדבר. אבל לא מוצא חן בעיני המראה. המראה הוא לא עז מספיק. המראה הוא לא זורם מספיק. הוא צנוע, הוא מאופק. אבל זה בדיוק התכונות שחיפשת. יראת שמיים. צנועה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שבמקרה הזה אני לא בא להחליט. אני גם לא מדבר על מקרה ספציפי כרגע. אבל יכול להיות שבחור שאומר לנו דבר כזה, הוא חווה בתוך תוכו, הוא חווה נתק בין הרמה של השאיפות הרוחניות שלו לבין היכולת שלו לייצג את השאיפות הרוחניות או לראות איך השאיפות הרוחניות מיוצגות במראה הבחורה. יש סתירה בין העולם הרגשי שלה לעולם הרוחני שלה. וזה מאוד חבל. כי זה יכול להביא אותו להתנסות מסוכנת מאוד. הוא יחפש את הצדיקה ההוליוודית. אם בכלל דבר הזה אפשרי, אתם מבינים? דבר הזה אפשרי. אני זוכר שפעם היה בחור, שהגיע לעונת השידוכים, כפנה אליי, וניסיתי להציע לו, וזה לא הלך. כי תמיד הוא חזר ואמר לי, המראה, המראה, המראה. אמרתי לו, למען השם, תראה לי על איזה מראה אתה מדבר. יש לך איזו תמונה מעבר, איזו חברה שהייתה לך פעם, אני יודע מה, תראה לי אותה בצניעות, אבל אני מוכן להסתכל עליו בפרצוף. הוא הביא את המחשב, פותח את המחשב, מראה לי, הוא היה בעודו, מראה בחורה שהוא הכיר, מראה לי בחורה שהוא הכיר שם. אמרתי לה, הבנתי. כן, נראה כמו איזה בחורה לפרסומת של רבלון, כן? של ביסמי נשים. באמת, בחורה מרשימה. אמרתי לו, אתה רוצה אותה או כמותה? אתה רוצה, מה אתה מחפש? לא, אני לא רוצה כמותה, אני חזרתי בתשובה. זה לא שייך. אבל אני רוצה מישהי תורנית עם הלוק הזה. מעניין. מעניין. אמרתי, בסדר, בסדר. בואו נראה אם כנים דבריו. הגעתי באותו יום למכון נורא, ולמרבה הפלא, באמת פלא, הגיעה בעלת תשובה חדשה. כן? שמתחילת השיעור ועד סופה, סופו, מחייכת כזה חיוך, כמו שמש. כמו איזה שמש גדולה כזו, מלאת שמחת חיים. אני מסתכל, אני בתוך כזה סיור, אני רואה שם קווים מאוד דומים לבחורה שהייתה במחשב. אבל, לא, באמת, זה מאוד רציני. נשמע, זה מבדר, נראה מבדר, אבל זה מאוד רציני. אני רואה קווים דומים, אבל בקדושה. בקדושה. אמרתי, וואו, זה זה. חזרתי לפה, אמרתי לו, חביבי, כנראה שמצאתי אותה. הרבה מעבר למצופה. עכשיו, הבעיה הייתה, הבעיה במרכאות או בלי מרכאות, שהייתה בעלת תשובה מאוד טריה, אבל לא יכולתי להתאפק מלהציע לו אותה. פשוט ראיתי מול העיניים, שתי הנשמות שלהם, ככה מחוברות. זה ממש מדהים. בחורה שאתה... קיצור, מארגנת מסיבות ובלנגנים וכל זה. ממש כזו סלקטורית ועושה נפשות למסיבות ערב שם בלילות שבת, הם גרים את כל ה... אבל חזרה בתשובה. איך היא יכולה למשוך כל כך הרבה אנשים למסיבות? חיוך אחד שלה, כולם נכנסים. כולם באים לאולם הזה. היא באמת נשמה גדולה, עם מאור פנים, יוצא מגדר רגיל. אבל מה? חזרה בתשובה, יוצא מגדר רגיל, חזרה בתשובה. עכשיו, כל זה הולך לקדושה. אמרתי, חייב להכיר ביניהם. למרות שהיא כל כך טריה, ועוד לא למדה 3 חודשים. יש לזה מחיר. מתחתנת, יש לה ילד, איפה היא תלמד? יש בעיות עם הדברים האלה. צריכה להיות מאוד מאוד חזקה, ובעלה צריך להיות אדם מאוד חזק שידחוף את הלימוד וכו'. אבל האמת, אני חייב לומר, את אבוני אני מספר היום, לא יכולתי להתאפק. באתי לבחור ואמרתי לו, מצאתי אותה. בקדושה. מצאתי. אמר, כן? כן? הם יצאו באותו ערב, עשו שטות, ויצאו בסביבות 8, משהו כזה, ונפרדו ב5 בבוקר. שטות. לא בעד זה. זה ריגושים גדולים מדי. הבחור נתפס בעוצמה כבירה. וגם היא נתפסה בו. ואני מבין גם למה. בסדר גמור. אחרי 1.5 חודש התחתנו, 2 חודשים. התחתנו, יש להם כבר 2 ילדים. או 1.5 ילד, לא יודע בדיוק. אין. לפחות ילד אחד. יפה מאוד. יש דברים כאלה. אין לי בעיה. תכוון אותי לסוג יופי. תכוון אותי לחוק האסתטי של הרגש שלך. אני רוצה לשמוע. אבל אם אני אשמע שאתה מחפש יופי רבלוני, יופי אופנתי, אין לך מה לבוא אליי. אני לא עוסק בשידוכים שלך.
מה זה רבלוני?
כזה חיצוני, חיצוני. כזה של תמרוקים, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בפה, ו6 חודשים לשם. כן? אם אתה מחפש דברים כאלה, יש הרבה שליחים, עזוב אותי בשקט, מהשגונות שלך, אין לי עניין בזה. אני חייב... אתם רואים, למרות שהוא באמת הציג בפניי יופי שתועד בתמונה, אין לי בעיה עם זה. אם אני יכול להבין מתוך היופי שאתה מראה לי בתמונה, אני יכול להבין מה אתה מחפש בקדושה, כן? איך באמת היופי הזה יכול להיות חלק מפנקס הגוונים של טמבור הלגיטימיים, אין לי בעיה עם זה. אבל העיקר שיהיה הילד חן. בלי כחל, בלי סרק, בלי פרקוס, בלי תוספות יותר מדי, בלי שגעונות ויזואליים כאלו ואחרים, זהו, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. יש מגוון עצום של מראות שיכולים להיות לגיטימיים. אין שום בעיה בזה. אבל חייבים לברר האם זה בא בחשבון באחת מתצורות הרגש הזה שעליו דיברנו. אם זה בא בחשבון. אנחנו מבחינים שזה לא בא בחשבון, אלא זה כבר פרי היצר והפרזות כאלה ואחרות, זה אומר דור שני. ואני מציע לבחור כזה להירגע, 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 לעבוד על עצמו. לפחות אני לא אוכל לעזור לו, לפחות לא בשלב הזה. לא כועס עליו, אבל אני לא יכול לעזור לך בשלב הזה. כי לצאת ידי חובתך זה יכול להיות שיגעון ארוך. לצאת ידי חובתך זה שיגעון ארוך. אני לא מוכן להיכנס לסיפור הזה. גם חבל לי על הבנות, חבל לי. חבל לי לצייר אותן, לא רוצה. תעבוד על עצמך, תחזור לשפיות, תחזור לדרך האמצע, תהיה מציאותי, מאופק, אין יותר, נעבוד. אבל עד אז, קשה לי עם זה. קשה לי, נקודה. יש שאלות? יש שאלות?
כן? באותה שאלה, רציתי גם להמשיך. הרב פרנדם, ואמרו דברים אחרים, לא יכול להיות שנגיד, דוגמה, בחורה קופצנית, בשר המטולטל. אין סיכוי שממש המראה יעבוד עליי, ואני בטעות כל כך מושפע מהמראה, שאני אשכח את המטרה המקורית ו...
אז אמרנו שכן. אם אתה אורגלת, לא אתה, אבל אם אדם אורגל, כן, לראות סרטים על מטולטלות, והדבר הזה הפציץ לו את הנקודה היצרית, אז הוא יכול לקחת מטולטלת, למרות שהוא יותר מתאים לו מישהי שהיא פחות קופצנית. אבל הוא אורגל בזה.
לא, להפך. הוא אורגל בזה. שהוא רוצה אישה קופצנית,
כן.
אבל הוא ייקח אותה, את המטולטלת הלא קופצנית בסוף, רק בגלל שהיא מטולטלת.
להחתיא את המטרה. הכל יכול להיות. לשאלתך, התשובה היא פשוטה, כן. השאלה למה זה קורה, זה שייך לכל מיני מרכזי השפעה שאדם חווה בחייו. זה תלוי. כל מיני מרכזי השפעה, מה הכוחות שפעלו לך, ליצוב סדרי עדיפויות לך, בזה זה תלוי. כן? מסדרי השפעות האלה יוצאים כל מיני דברים. ההתנהגויות שלנו הן בנויות על הדבר הזה, אבל ההתנהגויות של כל אחד מאיתנו הן פרי של השפעות מיום שיצאנו לאוויר העולם. יותר נכון, מזמן הזיווג של הורינו ועד היום. כל הדברים מאוד משפיעים עלינו, מאוד משפיעים עלינו. וההשפעות האלו, הרבה פעמים, הן מתנגשות עם יסודות האופי הטבעי שלנו. אנחנו נמצאים כל הזמן באיזה בירור, מי לנו, מי לצרינו. דיברנו פעם על זה, אמרנו, מהם התכונות המולדות שלנו, מהם הנרכשות שלנו, מהם התכונות המדומות שאנחנו משתמשים בהם כחיקוי למישהו. אנחנו מעורבבים. החוכמה הזה בתוך כל הערבוב, בתוך כל המרק הקוונטי הזה, לברר איפה האישיות שלי? מה מתאים לי באמת? זה הבירור הגדול. ויש, לבירור הזה יש אין סוף של פרטים. קשה להקיף את זה, אבל אני מניח שמה שאתה עמדת, זה יכול, דבר שיכול להיגרם כתוצאה מסכסוכים בין זרמים מקוריים של הנפש שלי לבין השפעות זרות. יכולים להיווצר מצבים כאלו. אנחנו נראה את זה בעמוד 17, אגב. אנחנו נראה כמה זה מציאותי. עכשיו אנחנו נראה כל מיני יצורי כלאיים, כאלו ואחרים, שמהווים מניעים לנישואים. למה אנשים נישאים בעצם? אנחנו נבחון תחת המיקרוסקופ ונראה את מרכיבי הדחף להתחתן. במקרים רבים, אני רואה שם דברים מאוד מוזרים. אנחנו מאוד צריכים להישמר מהם. אנחנו כבני תורה, כל אחד צריך לברר שהוא, הייתי אומר, הבדיקות של, של, של עמוד 17, הוא יצא מהם עם תשובות שליליות, מה שנקרא, בלשון הרפואה. מה זה שלילי? הוא נקי מהנגיף. לא תשובות חיוביות. לא תשובות חיוביות. תשובה שלילית. כן? תשובה שלילית. טוב. אז רק נסיים את זה עד הנקודה. האדם הוא יצור גשמי ולא צרכים גשמיים. כפי שכך אמרנו, נועדו הנישואים לספק גם את הצרכים הללו. בסדר? לספק. לא רק במובן של הסיפוק הפיזי, אלא לספק, לספק. זה אחד מהצרכים של הנפש האנושית. לא מצד יצר הרע שלו, חס ושלום. לא להזכיר, לא לחבר את יצר הרע לסיפוק הזה. זה לא סיפוק של יצר הרע. זה יצר טבעי, ויותר מזה, כמו שראינו, זה יצר שעולה בקנה אחד עם הצדדים הרוחניים אפילו. ללא סיפוק רגשי ופיזי בחיי הנישואים, לא יוכל האדם לתפקד כראוי. שלושת הדברים ביחד הם משלימים זה את זה, משבחים זה את זה. ההיבט הרוחני הוא חשוב מאוד, הוא מביא לנו סוג מסוים של סיפוק. ההיבט הרגשי זה סיפוק אחר, ההיבט הפיזי זה סיפוק אחר. זה שלושה גוונים של סיפוקים, ששניהם משלימים זה את זה. אי אפשר לזה ולא זה. דיברנו על זה בעריכות, כשדיברנו על כך שהניסויים משלימים את הצד הרוחני, את הצד הנפשי ואת הצד הפיזי, אז הערכנו בחיבורים, בחיבורים ובהתמזגויות של שלושת ההיבטים האלו. אז לא נעשה את זה כרגע. טוב, עד לכאן.
תודה רבה.